מבלס שהקורונה החינוכית מסוכנת מהקורונה הבריאותית. והשרים, במה הם מתמקדים ועוסקים? איך פותחים חנויות, קניונים, תיירות ועוד. פחות מתמקדים במערכת החינוך, גם אם נתנו איזשהו מתווה כזה או אחר לכיתות א' וב'. מבחינת שרי הממשלה, כנראה אפשר לסגור את הכיתות עוד שבועות וחודשים ארוכים, אבל מה עם ההשפעות ההרסניות של הסגירה הזו לעוד כל כך הרבה זמן? ולכן מובנת גם ההתעקשות של מנהלי הטאטים לקיים את הלימודים למרות הכל, גם אם יהיו כנסות, גם אם יגדילו את הכנסות הללו. וכמובן, חשוב לומר, תוך כדי שמירה מרבית על זהירות למניעת הדבקות מיותרות. בארצות הברית מתקרבים לבחירות, שבוע בלבד נותרה לדרמה הגדולה, האם טראמפ יצליח להדביק את הפערים במדינות או במדינות המפתח מול ביידן? ומה שלא יהיה, תהיה דרמה. אם טראמפ ייבחר, זו דרמה כי התקשורת תפסיד. ואם ביידן ינצח, אוהו דרמה. אבל שני המועמדים במרוץ נגד הזמן כדי להעביר עוד ועוד מצביעים לצד שלהם. ומי שעושה הלילה צד מעניין ומשמעותי הוא דווקא הנשיא טראמפ. הסנאט האמריקאי אישר שבוע אחד לפני הבחירות את מינויה של השופטת השמרנית אימי קוני ברט לבית המשפט העליון של ארצות הברית. מסתבר שרק שם באמריקה הנשיא יכול לעשות מה שהוא רוצה, גם בערב הבחירות, גם שבוע לפני הבחירות, כי זה מה שהחוק מאפשר לו. רק כאן בישראל ראש ממשלה לא יכול לעשות ולמנות את מי שהוא רוצה, גם שבוע אחרי הבחירות. נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות בירושלים, אריאל שרפר, בוקר טוב.
בוקר טוב, אני מבין שכרגע התחיל פה הקמפיין של נתניהו לנשיאות.
לא קשור לנשיאות. ראש ממשלה לא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
לא, אז זה בדיוק העניין. הנשיא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. אז אולי ברגע שנעבור למשטר נשיאותי,
שם הנשיא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. כי הנשיא כאן יכול לעשות, אתה יודע מה, לתת חנינה
ולקנח. הנשיא יכול פה להעיר הערות על המצב, והתפקיד די ריק מתוכן מעשי למעשה.
הוא העיר לאחרונה משהו?
כשהיה הזדמנויות, התנצלויות, סליחה, אחדות.
נראה לי שהוא יותר מתנצל.
זו אולי המדיניות כאן בארצנו, אבל באמת הבחירות בארצות הברית מתקרבות בצעדי ענק.
האם כבודו זוכר מה אמר מי שאמר בשעתו לפני 40 שנה, מה יכול הנשיא כאן בישראל לעשות?
לא, מה אמר?
יכול בסך הכל, לא זוכר את הניסוח המדויק, אבל
ברוח הדברים?
המקום היחיד שיכול לתחוב את הפו זה לממחתה, זה מה שנותר.
זה עצוב מאוד, אבל אני זוכר מה אנחנו אמרנו פה ברדיו כמה וכמה אנשים לפני 4 שנים, שטראמפ יפתיע את כולם וינצח. עכשיו אנחנו, אני חייב לומר, כל אלה שתמכו קצת יותר סקפטיים. אימור שלי, כמו שאמרת, יכול להיות שתהיה פה רעידת אדמה גדולה, אבל לך תדע, אולי טראמפ באמת הוא כזה קוסם, אפילו יותר מנתניהו. אם הוא יצליח לנגן בחליל ולמשוך מצביעים אחריו לקלפיות, ביום הבחירות, הישג גדול. אבל לב, חכה ונראה.
אם לב מלאכים ושרים ביד השם, וזה ככה, אז גם מי ייבחר ביד השם.
נכון מאוד. אלה הכותרות. משרד הבריאות עדכן הבוקר כי אתמול הובחנו 780 נדבקים חדשים בנגיף קורונה. נמשכת מגמת הירידה במספר החולים שמצבם קשה. המספרם נכון להבוקר 467 בני אדם. קבינט הקורונה שאישר אמש חזרה הדרגתית ללימודים מראשון הבא יתכנס שוב מחר. זאת בניסיון לפתור את המחלוקת על פתיחת צימרים וחידוש המסחר בחנויות הרחוב, כששר הבריאות אדלשטיין מתנגד. שר בכיר בכחול לבן טען אמש כי לראש הממשלה נתניהו אין אמון בבחירי ממשלתו, והוא לא סופר את הציבור בישראל, כדבריו. זאת לאחר שכחול לבן הציבה אתמול אולטימטום לממשלה, אישור תקציב תוך שבוע או הליכה לבחירות. שבוע לפני הבחירות לנשיאות ארצות הברית, הסנאט אישר הלילה את הצעת הנשיא טראמפ למנות את השופטת השמרנית ברט לבית המשפט העליון. השופטת ברט הצהירה שתמלא את תפקידה ללא השפעות של גורמים פוליטיים, והדמוקרטים הביעו התנגדות למינוי וחוסר אמון בדבריה. כמה סקרים אחרונים לפני הקרב על הבית הלבן קבעו כי טראמפ מצמצם את הפער מביידן, שעדיין שומר על יתרון משמעותי בלפחות 6 מדינות מתנדנדות, בהן ויסקונסין, מישיגן וצפון קרוליינה. התחזית מעונה חלקית, ירידה קלה בטמפרטורות במישור החוף בשפלה ובצפון הנגב, אך בשאר אזורי הארץ עדיין חם מהרגיל לעונה. נזכיר למאזינים שסוף זמן קריאת שמע לשיטת אגרה 837, אלה הכותרות.
תודה אריאל, בוקר טוב. בצוות בוקר שלנו טוב. מנהלת האקטואליה אסתי פלד, יחד עם אבי גדלוביץ', מוטי קופפר, הטכנאי, אנחנו מתחילים. שוב שלום, בוקר טוב, 8:05. אז הבחירות בארצות הברית מעניינות, וגם ענייני הקורונה כאן. אנחנו נפתח בעניין הזה. צבי טסלר, כתבנו, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר אור.
לחובבי המספרים, תן לנו אותם ככה להתחלה כמידי בוקר.
אז בואו קודם כל עם הבשורה החשובה. אתמול 2% ועשירית מהנבדקים חיוביים. זה נתון מאוד נמוך שלא היה לנו בעצם מתחילת הגל השני. בסך הכל אתמול נבדקו 36,600 נבדקים, מתוכם אומתו 780. בסך הכל מאתמול בבוקר ועד הבוקר אנחנו מדברים כ-1,000. מתאים למספרים, המגמה של הירידה נמשכת, זה אומר שאנחנו מתכנסים, ככל שהירידה בקצב המספרים תימשך, אנחנו מתכנסים לקראת 500, כך על פי התחזית של האפידמיולוגי, בין היתר שמפרסם פרופסור ממכון ויצמן, אירן סגל, אנחנו מתכנסים לאזור ה-500 בסוף השבוע, זה אומר ממשיכים באותו קצב של הקלות אחת לשבועיים, כשההקלות הקרובות, כפי שהם אושרו כבר ליום ראשון הקרוב, זה ההקלות בחינוך. מה שכן, לפני שניכנס להקלות ולמשמעויות שלהם, נתון בכל זאת מטרים, אנחנו מדברים על 55 נפטרים שהודכנו מאז אתמול בבוקר, לא כולם נפטרו ביממה האחרונה.
זהו, אבל זה בטח עדכון רטרואקטיבי.
נכון מאוד, אתמול דובר על 20 ויותר מ-25.
ומי אמר שכל אלה באמת נפטרו מקורונה? אתה מכיר את התחקירים שמפרסמים לאחרונה בתקשורת על חולים שנפטרו, אנשים שנפטרו, או אפילו כאלה שהיו שליליים בבדיקות קורונה. סוג של יד קלה על ההדק של קביעת מוות מקורונה.
אז בוא נעשה רגע סדר, בגלל כל אסופות הקונספירציות והשמועות.
לא, זה לא קונספירציה. למה קונספירציה?
לא דיברתי על מה שאתה אומר, אני אומר שרצות כל מיני קונספירציות, ולכן חשוב להעביר את הנקודה. רוב המוחלט של הנפטרים בישראל לא מוגדרים כקורונה. אנחנו מדברים על יותר מ-4,000 שנפטרים כל חודש, מרביתם בבתי החולים, הם לא מוגדרים כקורונה, זה אין איזושהי הנחיה להגדיר כקורונה. בית חולים לא מקבל כסף, הוא מגדיר מישהו שנפטר מקורונה או לא מקורונה.
לא, שים את הכסף בצד, לא מקבל את הסיפור הזה, סתם שטות הכסף, אבל העובדה שאנשים נבדקו ויצאו שלילים לקורונה, או נפטרו חודשים אחרי שנדבקו בקורונה, כלומר מסיבוכי הקורונה, זה הופך אותם לחולי קורונה?
אז אוקיי, אז העלית פה שני דברים. אחד, זה אנשים שנפטרו מסיבוכי קורונה, גם אם זה הרבה אחר כך. תראה, כשאדם קיבל קורונה לפני חצי שנה, ומאז אדם שהיה בריא לחלוטין הפך להיות אפילו סיעודי, או עם תופעות לוואי מאוד קשות, עם פגיעה קשה בריאה, עם פגיעות קשות באיברים פנימיים בגלל הקורונה, ואותו אדם, השם ישמור, גם נפטר, אז הוא נפטר מקורונה, כן? גם אם בסופו של דבר הסיבת המוות הסופית היא התקף לב, אבל אם מדובר על הידרדרות שהתחילה בקורונה, זה קורונה. אבל אתה מעלה גם עוד נושא, וזה כאלה שנפטרו, עשו להם בדיקה, הם יצאו שליליים, ובכל זאת, כל הסימנים מראים שמדובר בסבירות גבוהה בקורונה. מבחינת הצילומי חזה, מבחינת כל התוויה הרפואית, אני לא רופא ואני לא יודע להגיד את זה במדויק, אבל כן, רופאים מתייחסים לזה, ומכיוון שבדיקות הקורונה הן לא 100%, אגב, בכלל בדיקות רפואיות, כל מיני בדיקות שנעשות, הן לא נותנות 100%, ובכל זאת מסתמכים עליהן, מכיוון שהבדיקה היא לא 100%, והחשש הוא שאם מדובר באמת במישהו שנפטר מקורונה, ואנחנו לא יודעים שיש לו קורונה, ותהליך הקבורה שלו התנהל באופן רגיל, ולא
כן, לפי הנועל המיוחד לקורונה. אבל פה אני לא מבין דבר אחד. אדם שנדבק בקורונה, הסיכוי שלו להדביק כעבור יותר מ10 ימים אחרי שהוא נדבק, הוא די שואף לאפס. גם אם הוא סוחב את זה תקופה ארוכה, את הסיבוכים כתוצאה מהקורונה, בטח ובטח באנשים מבוגרים עם בעיות רקע, שהעסק מסתבך, ואנחנו רואים את זה, זה כמות הגדולה של הנפטרים, הרי מהגילאים המבוגרים האלה, אבל להדביק אחרי 10 ימים, אתה יודע מה? 12 ימים, לא קיים.
אבל אנחנו לא יודעים מתי הוא נדבק. הוא כרגע מאושפז.
מה זה אתה לא יודע? אתה יודע מתי הוא אושפז, ואתה יודע מתי עשו לו בדיקת קורונה, מתי הוא יצא חיובי לקורונה, זה לרוב לא קורה שבוע קודם, אלא הרבה יותר, הוא מאושפז יותר זמן.
אבל יכול להיות שבימים האחרונים, כשהוא מאושפז, הרי הוא לא מאושפז.
לא, באותה קלות שאפשר להחליט שהוא קורונה, וצריך לקבור אותו בקבורה של חולה קורונה, אפשר גם לבדוק מתי הוא נדבק, ולדעת לפי זה.
אז בעיקרון...
בגלל ביזוי אמת פה, אני מתכוון.
בסופו של דבר, מנהלים פה סיכון בסופו של דבר, חשוב להגיד, אלה שעושים, עוברים קבועת קורונה, עוברים טהרה כנדרש, פשוט החברה קדישה צריכים לעבוד הרבה יותר קשה, עובדים סרבלים בנועל מאוד מאוד מסודר, באותם בתי לוויות שהם עברו את ההכשרה ועושים לפי נועל קורונה, ולכן הם נקברים בנועל קורונה. אין לזה משמעות מבחינת בית החולים, אם הם קבעו בסופו של דבר, אם הוא מת מקורונה או לא מת מקורונה, ככל שיש חשש, אפילו חשש רחוק, שיש לו קורונה לנפטר, ולא רוצים עכשיו לעשות לו בדיקות פתולוגיות, לא רוצים עכשיו לפגוע בכבוד המת, אלא הפתרון הוא פשוט, אם יש ספק, אין ספק, וקוברים אותו בנועל קורונה.
טוב.
מדובר בסופו של דבר במספרים נמוכים ביחס למספרי הנפטרים, ואנחנו רואים אגב את התקופות שככל שיש יותר תחלואה, אנחנו רואים יותר תמותה מקורונה, וכשהתחלואה יורדת, גם התמותה מקורונה יורדת, ואנחנו רואים אגב את הירידה בתמותה גם בימים האחרונים במגזר החרדי, ואיפה שאנחנו נמצאים הולכים אחורה, וזה מה שמטריד מאוד, זה מה שקורה במגזר הערבי. למעשה, כל הערים האדומות והכתומות הן כולם מהמגזר הערבי. המקום היחידי שבו יש עלייה, והוא לא מגזר ערבי, קריית עקרון, כל השאר, יותר מ-15 רשויות, הן כולם במגזר הערבי, וזה מאוד מטריד. זה מגיע על רקע גם חזרה מטורקיה של אנשים, תיירים מהמגזר הערבי, שחוזרים משם, וחולים, ואנחנו מדברים על תופעה שהיא הולכת ומתרחבת, וכמובן ענייני החתונות שהמשטרה מנסה להילחם בזה, אבל מדובר על אלפי חתונות שלא מצליחים למנוע.
מסיבה מאוד פשוטה, מסיבה מאוד פשוטה, כי הממשלה לא מאשרת שינוי ועדכון של הנחיות החתונות, ברגע שאומרים חתונה של 20 איש, לא מציאותי, אין חתונה כזו, וזה לא יהיה. אין אפשרות כזו, שימשיכו להילחם בתחנות רוח ולחשוב ולשחק בנדמה לי. זה המצב, כולל גם מה שקוראים במערכת החינוך. ימשיכו לשחק בנדמה לי, ושצריך קיים לימודים ככה ולימודים ככה, בינתיים מאבדים פה דור שלם, זה כבר בצד החינוכי של הדבר הזה, אבל אי אפשר לעמוד בזה, אם לא, אם קובעים גזרות שהציבור לא יכול לעמוד בהם.
אז בעניין הזה אני מתחבר למה שאומר שצריך לייצר מצווים הגיוניים, כדי שיאפשרו גם למי שרוצה ללכת לפי הנחיות, ללכת לפיין, ומצד שני, חתונות, כשאתה נותן כנס על חתונה של 5,000 שקלים, אז זה בא לאירוע, אומר, אוקיי, הוצאתי על החתונה כבר 50,000 שקל, הוספתי עוד רבג, עוד 5,000 שקלים. ובסופו של דבר, כדי למנוע אירועים כאלה, זה אך ורק אם האכיפה תהיה הרבה יותר משמעותית.
ואני יודע על יותר מכנס אחד של חתונה שבוטל, גם כן בעקבות עירור, כך שזה לא כזה דרמטי, וחוץ מלטרטר שם את החתונה, אין בזה שום תועלת. טוב.
אבל אם היגיון בשיגיון, אז בוא נדבר רגע על מערכת החינוך.
כן, זה הנושא הכי חשוב.
הכי חשוב. אז מחליטים אתמול, כיתות א' עד ד' חוזרות בתוך בית הספר, שאר הכיתות יכולות כבר לחזור מיום ראשון למעשה בעקבות החלטת הממשלה בשטח פתוח, 15 תלמידים עם מרחקים של 2 מטר.
ועוד שבוע שבוע עם גשם מה יעשו עם השטח הפתוח הזה?
אז יצטרכו למצוא פתרונות אחרים, זה כרגע...
אז שימצאו את זה כבר עכשיו,
כן,
מה זה?
מענה כרגע, כדי קודם כל לתת מענה כרגע, ותוך כדי גם להוריד את שיעור התחלואה, לראות שאנחנו לא יוצרים זינוק בעקבות החזרה של הגנים, ועכשיו החזרה של הכיתות הנמוכות וחלק מהמסחר, לראות את הצדים האלה, ואז לקבל את הצדים הנוספים, ולא להחזיר בבת אחת הכל כמו בסבב הקודם, אבל חוסר ההיגיון הוא שכיתות א' וב' הן חוזרות, עד 20 תלמידים בכיתה, אבל בצהרון אפשר לאחד קבוצות. זה אומר, יוצר אבסורד, זה צורך העניין, אם יש לי 60 ילדים בשכבה, היה להם עד עכשיו 2 כיתות, כל כיתה 30 תלמידים, עכשיו אומרים להם, לא, אתם יכולים להיות עד 20, מפתחים אותם ל3 כיתות, לכאורה זה מצוין, אבל אז בצהרון נשארים 9 ילדים מכל כיתה, אז אומרים להם, בואו תתאחדו יחד, כי החליטו שבצהרונים אפשר לאחד, ואז עוד 9 מכל כיתה מתחברים בבוקר למחרת עם שאר התלמידים, ויצרנו פה קפסולה של 60.
צבי, ואתה רוצה שאחרי כל זה נאמין שכל ההחלטות הן הגיוניות, ו... בסדר.
אני ודאי לא יכול להגיד...
לא אני אומר את זה, אזרחי המדינה יכולים רואים, שומעים את זה.
החלטה שאין בה שום היגיון, לא היגיון אפידמיולוגי.
זו לא החלטה הראשונה שאין בה היגיון.
ולא, אני לא מוצא בה שום היגיון, אם מישהו ממשרד הבריאות מוצא בה היגיון, אני אשמח לשמוע ולהשמיע את זה, אבל כרגע זה נראה כמו קבוצות לחץ, כשיש מריבה בין שר האוצר ושר החינוך ושרים אחרים וכחול לבן והליכוד, בסופו של דבר מקבלים החלטות לא הגיוניות, שמי שמשלם את המחיר זה הציבור.
כן, בכל המובנים האפשריים. תודה צבי טסלר, בוקר טוב.
בוקר טוב.
יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת, חבר הכנסת יעקב מרגי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
גם אתה בתחושה הזו שמקבלים החלטות לא הגיוניות? אני יכול לתת רשימה יותר ארוכה מה שדיברנו עד עכשיו.
לא, בוא, לא בהכרח, בוא נגיד לך בצלב, תראה.
מה לא בהכרח?
בוא, רגע, שאלת, תקבל תשובה, אני לא מתחמק, אתה מכיר אותי. תראה, אנחנו לא יושבים שם בתוך הקבינט. אנחנו יודעים מה מכלול השיקולים, אנחנו מקבלים את זה בסוף כמוצר מוגמר, ואחר כך מתחיל, מחברים לזה, מוסיפים לעיסה.
אני מתעכב איתך לקבינט, רגע, אני אגיד לך משפט על הקבינט, גם על זה יש לי הערה. יושבים בקבינט השרים. אוקיי.
אנחנו מכניסים לעיסה הזו את ההזלפות על הוויכוחים בין השרים ועל הכנסות לחד. אבל תראה, מי שיחפש היגיון בקורונה לא ימצא. כי הפענו לפי ההיגיון בפתיחה הראשונה של הגל הראשון והייתה מה קרה לנו. ההיגיון היחיד שיכול להתאפס בציבור כאן, שיש פה צוות שיושב וקיבל החלטה שהפעם לא שופכים לתוך המשפך לפתיחה של, של המשק ושל החברה הישראלית, כמות גדולה של תחומים. ומנסים לקחת בתחילה תחומים שיותר מצומצמים, של אחד על אחד וקבוצות קטנות. נכון, אם תחפש היגיון ועיוותים בנוסחה כזו או אחרת תמצא, אבל מכאן ולשדר, ולכן אין אמון לציבור.
במקום לחיות עם הכל, אבל הסיפור הזה הולך ללוות אותנו עוד הרבה זמן, עד שיהיה חיסונים בכלל, ואם הוא יהיה יעיל, ואם כולם יקחו אותו. ובמקום לחיות עם הקורונה בצורה ההגיונית, לצד הקורונה בצורה הגיונית, יושבים שרי הקבינט, חכמים, כולם אחד-אחד, אחרת הם לא היו שם ויודעים לקבל החלטות, אבל שומעים מומחים מצד אחד, מומחים עם אג'נדה אחת, אין שם שתי קולות, יש קול אחד, וכשהשרים שומעים כל היום את אותם אנשים עם משרד הבריאות, עם התחזיות האיומות שהיו בעבר ועם תחזיות אולי פחות חריפות עכשיו, בסוף מתקבלות החלטות לא הגיוניות, כי לא שומעים גם עוד אופציות, עוד רעיונות.
מה עוד צריך לקרוא לנו ולחברה שלנו כדי שנאמין שהקורונה זו מגיפה קשה?
לחיות נכון לצידה ולנהל ולתכלל את העסק הזה בצורה נכונה, לא לשבש את מערכות החיים, לא לחשוב בהיגיון מה עושים עוד שבוע, שבועיים עם גשם, חתונות, בתי כנסת ומערכת החינוך, אלא כבר מהיום לתת איזה פתרון.
כשחשבנו בהיגיון, אז עשו חתונות עם 700 איש, ולא שמעו על ההנחיות, וקיבלנו הרוגים.
גם היום לא שומרים על ההנחיות, חבר הכנסת מרגי, מדברים על חתונות של 20 איש, אתה יכול להביא לי חתונה אחת שהיו ב-20 איש? אחת!
יש הבדל, מתקיימות. אנחנו מכירים את אלה שמפירים את ההנחיות. יש כאן משפחות...
לא מפירים ביודעים, לא מסוים, אי אפשר אחרת.
תן לי רגע, תאמין לי, אנחנו מקצינים את אלה שמפירים את ההנחיות ואת הדעות, סליחה שאני אומר לך, המופקרות, האנרכיסטיות, שכביכול יש פה איזה חשיבה לא הגיונית. ואני אומר לך, יושבים שעות על גבי שעות כדי לנסות לחיות לצד, כפי שאתה אומר, לצד הקורונה, ולא לייבש את החברה ולא לייבש את הכלכלה. אין מה לעשות. הקורונה תמשיך, כל עוד היא קיימת, היא תפגע בקבוצות כאלה ואחרות. אני רוצה לומר לך, אני חי טוב עם הגזרות, כן. אם אי אפשר לעשות חתונות, ורק 20 איש יהיו 20 איש, אם יגידו מחר חתונה במניין כדי שיענו אמן, או רק ההורים, אז יהיה רק ההורים כדי להציל נפשות. זו הגישה שלי, ואני אומר לך, לא כמי שידו קלה על ההגה, ואני רואה את המשבר הכלכלי, רואה את המשבר החברתי, מכיר את הסיפור של ההורים עם הילדים, והילדים שיושבים בחוסר מעש בבתים ומתפרקים, אבל עם כל זה, אין לנו לאשר לנקוט בזהירות, כל מה שחשוב בבריאותנו ובחיי אדם. אין מה לעשות. כואב, זה לא פופולרי לומר את זה.
אני לא מחפש, חבר הכנסת מרגי, אני לא מחפש חתונות המוניות, אני חושב שיש יתרון לחתונות הקטנות והמצומצמות, גם כלכלית, גם בסוף למשפחה עצמה, לזוגיות של הזוג הצעיר שבונה עכשיו בית חדש. אני לא מדבר על זה שלא, אני לא אומר, בוא נעשה חתונות של 1,000 איש או 500 איש, לא, ממש לא, אבל חתונה, תקשיב, שנייה, סגרו את בתי הכנסת, עד היום בתי הכנסת סגורים, לא רוצה לדבר בכל, רק אתה ואני שומעים אותי, מתוך סך בתי הכנסת במדינת ישראל, מיעוט סגור, מיעוט.
לא, אז בוא אני אספר לך, לא, אני לא יודע מה אתה חי.
בתוך עמי אני יושב, נו. שומרים על הכללים, שומרים על הריחוקים והכל, אבל בוא.
אבל תקשיב, אם היו מתירים את הרסם בכלל, אז היו גם פתוחים.
לא, אבל זה לא עניין של להתיר את הרסן. אתה לא יכול לקבל החלטות שלא יעמדו בהן. בזה לא עומדים. בחתונות אין חתונה של 20. אין חתונה של 20, והשוטר מגיע, מתחיל לספור לך איזה 25 או 30. זה לא הגיוני. ומכאן אני רוצה להגיע איתך... מה?
הראיה לכך שמאז שנקטו את הפעולות האלה יש יריזה בתחלואה, אין מה לעשות.
אני מסכים, אני מסכים, אבל עדיין אפשר לקבל החלטות יותר הגיוניות.
תמיד אפשר,
והנושא הבא שהוא הכי חשוב זה מערכת החינוך.
אתה פותח מוסר רציני,
ואתה יודע עד כמה הנושא הזה כואב לא רק למערכת החינוך. אין הורה, אין הורה שלא לא יודע להגדיר את המילה, אני כאבא אומר את זה.
אני אומר לך.
תהיה פה לכולנו.
לצערי הרב. ונחשפתי לזה בחמש שנות כיור מעדת חינוך. משרד החינוך, משרד ישן, מיושן, מקובע, כבד, בקבלת החלטות. וזה לא בקדנציה הזו, זה לא השר הזה ולא השר של פניו. לצערי הרב, לא מאפשרים שינוי משמעותי. ייתכן, אנחנו חיים 8 חודשים.
רגע, מה אתה רוצה שהם יעשו? דווקא השר גלנט עושה רושם של יותר מחיר.
אני אענה לך, למה רק היום אנחנו שומעים את הגישה הזו של לשאול את ראשי הרשויות ולקבל החלטות עם ראש רשות מסוגל להפעיל מערכת חינוך תחת הקפדה על הנחיות, שיגיש למשרד את הנוסחה ויאושר. כל החודשים האלה אנחנו צועקים, תכינו מתווים, תכינו תוכנית.
אני אגיד לך למה לא, כי קבינט הקורונה והממשלה עד לרגע זה לא נתנו שום סמכות לרשויות המקומיות בניהול משבר הקורונה, אפילו לא בנושא של מערכת החינוך. זה בא מלמעלה, מהקודקודים, לא המשרד.
אין דיין אלא מה שאלה ברורות. משרד החינוך מתעקש להיות משרד מבצע, בזמן שצריך להיות רק משרד מפקח. אם אתה מתעקש להיות משרד מבצע, תדע לבצע. הוא היה צריך להכין את התוכנית הזו, להיאבק עליה. אני צריך לשמוע ראשת מועצה אזורית גזר שמביאה תוכנית מצוינת. היא אומרת, אני מקפידה על כל ההנחיות וכל הילדים יהיו בבתי הספר. יש אפשר לתת חופש פעולה, לשחרר, לא להיות ריכוזי, לתת למנהלים, לתת לראשי הרשויות לקבל החלטות בצורה נבונה. משרד החינוך מתעקש להיות ארכאי, ריכוזי, כבד ומיושן.
זה הנושא הכי כואב, מערכת החינוך, הנוער והילדים שלא נמצאים במסגרת, על כל הסיפור, אתמול מבקר המדינה על הלמידה מרחוק, מחשבים, אין לציבור החרדי מחשבים ואינטרנט והכל, הכל נכון והכל צודק, אבל זו לא למידה. לומדים בוגרים, בוגרים שלומדים באוניברסיטה, בלימודים מרחוק, בשגרה לא מצליחים כמו שצריך, אז ילדים, תצליח להושיב אותם שעות מול מורה בזום או בטלפון. לא הגיוני, ואפשר למצוא את הפתרונות, ואף אחד לא מוצא, אף אחד לא נותן לעשות את זה.
אז זה מדהים שהיה צריך לדעת ללמוד לצד הקורונה מזמן. זה לא פחות חשוב מהבעיות הכלכליות שלנו.
לגמרי, אתה צודק, והלוואי ומשהו יזוז בעניין הזה, כי הנושא הזה כואב, מציק ומעיק לכל כך הרבה הורים, וזה כבר עובר כל כך הרבה זמן.
אני מדבר בדם ליבי. בדם ליבי, אני זועק את זה כבר חודשים.
טוב, משפט אחד שלך על השופט שוהם, השופט אורי שוהם, שאומר צריך להעמיד לדין משמעתי את הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף, על כך שהתבטא בעניינים ציבוריים. מה אתה חושב עליו?
אני אומר לך.
אתמול אגב שר הדתות, ממפלגתך, אומר אני לא אעשה שום צעד בעניין הזה.
אני מברך את שר הדתות, ואני חושב שמערכות השלטון, הפקידות, פקידי ממשלה, בכירים שיהיו וחשובים, מוערכים שיהיו, איבדו את כוכב הצפון, הם לא מבינים, איבדו ולוקחים הכל במבחן של, עם כל הכבוד. הרב הראשי לישראל, הראשון לציון, הוא נקרא לזה בעל משרה שיפוטית, מעבר לקטע הדתי, האמוני, ואוי ואבוי, לאלה אבירי חופש הביטוי המזויף, הסלקטיבי שלהם, שיאמרו לרב לקבוש את נבואתו. ביום שזה יקרה, אין עוד בסיס קיומי משותף לכל חלקי החברה במדינת ישראל. ואני אומר את זה כמי שחרד לגורלה של החברה בישראל ומדבר על אחדות. ואני אומר להם, שבו נעליכם מערליכם ותחשבו, תשבו 7 נקיים לפני שאתם נוגעים בסוגיות כאלה.
אתה חושב שהשופט שוהם, נגוע בניגוד עניינים בהחלטה הזו שלו? באמירה שלו, בקריאה שלו?
לצערי הרב, הרוח, נקרא לזה רוח אחורה, אווירה אחורה של מהנדסי התודעה של החברה הישראלית, הובלת התקשורת הממלכתית, יחד עם פקידי ממשל מאוד נגועים באג'נדה אישית, מובילים קו מאוד הרסני בשנים האחרונות בחברה הישראלית בסוגיה של חופש הביטוי וחופש הדעה וחופש האמונה, וצריך לחבק את ידיו של הראשון לציון. זו לא מלחמתו האישית של הראשון לציון, זו מלחמתה של כל החברה הישראלית. ביום שתהיה כאן משטרת מחשבות או משטרת דעות, אין יותר בסיס קיומי לכלל חלקי החברה הישראלית במדינת ישראל.
נסתפק בזה. חבר הכנסת יעקב מרגי, יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת, שיהיה בוקר טוב.
תודה רבה לכם, כל
יום טוב. אנחנו נצא להפסקה, מיד נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
מקבלים שיחת טלפון מהבנק ופוחדים לענות? שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. גם אתם מתחילים להרגיש את הסוף של הסגר, אבל מה קורה בחשבון הבנק שלכם? אתם מרגישים שאתם נחנקים מהמשכנתא, מההלוואות הנוספות, ואין לכם תשובות לבנק? עצרו עכשיו. זה הזמן להתקשר לכוכבית 5589, ותנו לנו להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי, ולהתמודד עם הבנק שלכם. ואז לפחות דאגה אחת אסירו מלבכם. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה קרקור, רק ב-129 אלף שקלים. היום, רוב ככל הכלכלנים מעידים שההשקעה הטובה ביותר היא קרקע. אל תגידו לא ידענו, נצלו את המומנט וחייגו לכוכבית 57-51. מלכה השקעות, כוכבית 57-51.
יוצאים מהסגר בחוכמה ומקבלים החלטה חכמה. רכב קונים רק באלדן. עכשיו באלדן, רכבים מ-20,000 שקלים ו-3 שנות אחריות. מקדמה נוחה, אשראי אטרקטיבי, טריידין המרה עתידי וגם מחירת רכב עד הבית. פרטים באתר או בכוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
הזמינו אתכם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי? בימים אלו במיוחד, מרכזי יד מכוונת ישמחו לסייע לכם בייעוץ ובהכנה לוועדה הרפואית, בשיחת טלפון או בשיחת וידאו עם רופא מומחה, והכל חינם, בלי לצאת מהבית. בואו לממש את זכותכם לייעוץ ביד מכוונת והזמינו תור. כוכבית 2496.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
דורש טוב. 2000 עמודים של פנינים, משלים וסיפורים, המיטב שבמיטב של גדולי הדרשנים על חומש בראשית. להזמנות ומשלוחים חייגו 1-599-581-581. ניתן להשיג גם ברשת יפה נוף ובחנויות המובחרות. 1-599-581-581.
שבוע הסייבר הלאומי כבר כאן, וגם השבוע, כמו בכל ימי השנה, חברת החשמל פועלת בהתאם להנחיות מערך הסייבר הלאומי, ועושה ככל יכולתה למנוע התקפות סייבר על רשת החשמל הארצית ולשמור על כולנו. רוצים לדעת את הנחיות ההתגוננות של מערך הסייבר? היכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי. איתכם, חברת החשמל.
שלוש עליכם ואחת עלינו. מבצע שלוש ועוד אחת מתנה על מגוון אריזות קפה אליט ושוקולית. אל תפספסו. ברשתות השיווק המשתתפות במבצע, כפוף לתנאי המבצע. קפה אליט.
לחתונת השנה? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
עוללים, הקרן החדשה של מרן רבי חיים קניבסקי בקופת העיר, נותנת רשת ביטחון תזונתי לילדים רעבים. תורמים ולוקחים חלק במצווה וזוכים בעזרת השם לברכה לפרנסה ברווח. חייגו עכשיו לקופת העיר 1-800-39-47-47.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:29, עוד מעט נחזור לעסוק בענייני מערכת החינוך שלנו בעיקר, אבל נעשה עכשיו גיחה למה שמתרחש בארצות הברית, שבוע לבחירות שם, שגריר ישראל לשעבר בארצות הברית, דני אילון, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל.
מה שלומך?
תודה, ברוך השם, ברוך השם.
אז אנחנו כבר שבוע לפני ואפשר להתחיל לשאול, הימורים בבקשה.
קשה, אני הייתי אומר... הימורים מאוד קשה לעשות, כמו שהיה קשה לעשות בפעם שעברה, שאף אחד לא האמין שטראמפ יזכה. תראה, רציונלית, אם אני צריך להמר, הייתי אומר ביידן, מכיוון שבאופן עקבי כל הסקרים, כולל הסקרים במדינות מתנדנות, מראים על יתרון לא. אבל מבחינת ה... אינטואיציה רגשית, אני אומר, לא, בכלל לא עבוד הקרב, ויכול מאוד להיות שזה יהיה טראמפ.
גם פעם קודמת, לפני 4 שנים היינו בסיטואציה כן. כזו, שקלינטון סחפה בכל הסקרים, ניצחה נדמה לי 3 מיליון קולות, אבל במפת האלקטורים הכל היה שונה בגלל מדינות מתנדנדות, שגם פה, ברגע שהיא מתנדנדת, כלומר, סוג של כמעט טייקו, זה כפסע לפה וכפסע לפה.
נכון מאוד, ולכן אני אומר שקשה לחזות, ולא אתפלא בכלל אם זה יהיה ניצחון של טראמפ. אין, הייתי אומר, אפילו כלים כדי באמת לחזות, מכיוון שא' כבר כמעט 60 מיליון אמריקאים כבר הצביעו. ברוב המצביעים בדואר זה דמוקרטים. מי שמגיע בקלפיות ביום הבחירות זה יותר רפובליקנים. אז ככה שהכל, הכל פתוח.
בוא נדבר רגע על המדינות המתנדנדות. איפה המדינות החשובות?
תראה, השנה, הבחירות האלה, דווקא פנסילבניה הפכה להיות למדינת מפתח. בדרך כלל המדינות החשובות ביותר זה אוהיו ופלורידה, ובאמת, למעלה מ-100 שנים של אף נשיא רפובליקני לא נבחר, בלי שהוא נבחר גם באוהיו ובפלורידה. כרגע נראה שטראמפ יכול לזכות, גם באוהיו יש לו יתרון קל, בפלורידה גם זה ממש צמוד, פנסילבניה יש יתרון די גדול לביידן, לכן זאת תהיה מדינת המפתח.
למרות שראיתי איזשהו סקר אתמול שטראמפ עובר אותו שם.
טראמפ מצמצם, אין ספק שטראמפ מצמצם, ושוב, קשה מאוד מבחינת הסקרים.
סקר שראיתי אתמול של אחד, יש הרבה סקרים, אז קשה להתייחס רק לאחד, אבל סקר אחד דווקא על פלורידה, סליחה, לא על פנסילבניה. פלורידה, טראמפ באחוז אחד יותר מביידן, שקול, בקיצור.
נכון, נכון, נכון. אבל אתה יודע, טעויות הדגימה וכולי, יש, הייתי אומר, נתח נכבד מאוד בצלאל, וזה חשוב להדגיש של בוחרים, שמשום מה מסתירים את ההדתם או בחירתם לטראמפ. כנראה בגלל התקשורת נגדו ובגלל שהוא בכל אופן די מוזר באורחות התנהגותו, אז יש כאלה שפשוט מתביישים להגיד את זה, אבל בכל אופן יצביעו בעדו, מכיוון שהמדיניות שלו, המדיניות שלו, ואני חייב להגיד גם ההישגים שלו, הם יוצאים מן הכלל. אז אם אתה מנטרל באמת את האישיות שלו ואת ה... בוא נגיד את הלשון המתגלגלת המהירה שלו, אז בהחלט הוא נשיא שהשיג דברים, גם אצלנו באזור הוא השיג דברים, עם השלום, עם כל המדינות הערביות שמצטרפות לכך.
כן, זה מעניין, זה מעניין את האזרח האמריקאי שהוא עשה איזשהו הסכם שלום במזרח התיכון?
לא, לצערנו לא.
תפתור לי בעיות הקורונה ואת בעיות הכלכלה, זה מה שמעניין את האזרח עכשיו.
בדיוק, הקורונה זה בדיוק, הייתי אומר, ההפתעה האסטרטגית, או הברבור השחור, כפי שקוראים את זה שם בארצות הברית. אילולי הקורונה, אני מעריך שהיה לו הרבה יותר קל לזכות, מכיוון שגם הכלכלה מאוד הצליחה עד אז, ובסך הכל מדיניות ההגירה, כל הדברים שהוא עשה, הם דברים שהיו מקובלים על רוב החברה האמריקאית, לא על הליברלים ולא על, הייתי אומר, הפרוגרסיבים מצד שמאל, אבל בהחלט היה לו רוב. הקורונה זה מה שמשנה, ואתה יודע בצלאל, אני חושב על זה, זה למעשה הבחירות האלה שיהיו בשבוע הבא, הן הבחירות הראשונות שיערכו במדינה דמוקרטית בעידן הקורונה. ויהיה מעניין לראות איך הקורונה משפיעה, גם מבחינת העמדות של המצביעים, וגם מבחינת נתוני ההגעה
וההצבעה.
כן, האם אנשים יהיו מוכנים לצאת ולהסתכן, או שיותר יסתגרו בבית, למרות שכרגע נראה שיותר ויותר יצאו להצביע.
כן, למרות שאתה יודע, שם הכל גדול, וגם הקלפי, זה לא איזושהי כיתה קטנה כמו אצלנו של 50 מטר, אלא אולמות גדולים, יותר מרווח, מעוברר, יותר קל, יותר פחות מסכן. שלא לדבר על זה שהרבה כבר נדבקו שם, אז כבר, אתה יודע, פחות מסוכן. טוב, בוא נדבר על הקול היהודי של ארצות הברית. לקול החרדי בניו יורק נפתח בזה, אין שום משמעות, כי ניו יורק היא דמוקרטית מטבעה, אז גם אם כל החרדים בניו יורק יצביעו לטראמפ, לזה לא משפיע כלום.
נכון, וזה שוב, זה תוצאה של באמת, הייתי אומר, שיטת בחירה מאוד מאוד ייחודית בארצות הברית, שכמעט אין בשום מקום אחר כמוה, בגלל המבנה הפדרלי, הפדרטיבי, זה 50 מדינות שונות, כאשר בכל מדינה יש חוקי הצבעה שונים, לדוגמה, אז לא רגע את העניין הזה של הריכוזים הגדולים, אז באמת בניו יורק וגם בקליפורניה, יש שם רוב עצום דמוקרטי, לכן כל שם ממש לא משפיע. אבל מעבר לכך, יש במדינות שונות שיטות הצבעה שונות. ברוב המדינות אתה לא חייב אפילו להראות תעודת זהות עם תמונה שאתה בא להצביע. כל השיטה הזאת בדואר, כל הדברים האלה זה באמת מפתח להרבה הרבה מאוד זיופים. ומעבר לכך, יש מדינות שבהן השיטה היא שהמנצח גורף את כל הקולות. כלומר, אם מספיק שמועמד אחד זכה בכל אחד בעבר השני, כל הקולות הולכות למועמד הזה. יש מדינות שהיחס הוא פרופורציונלי, ככה שבסך הכל זה מין כזה משמש אחד גדול, שלא בטוח שהוא באמת מבטא באופן מדויק את רצון הבוחר האמריקני.
שיטה מוזרה, אבל בינתיים מצליחה.
כן, תראה, היא מצליחה, באמת השיטה האמריקאית הדמוקרטית היא באמת המצליחה ביותר בעולם, בכל אופן מדינה חזקה, מדינה שבזכות השיטה הזאת גם הצליחה מאוד, כלכלית, אסטרטגית, טכנולוגית, עדיין היא ניצבת מעל כל היריבות שלה, אם זה סין או סוריה או רוסיה, ובשתיהן ביחד אפילו, אבל אלה בחירות שבאמת אולי הקוטביות ביותר שיהיו מאז אפילו הייתי אומר מלחמת האזרחים לפני 150 ומשהו שנים.
כמה ישפיע על מה שקורה אצלנו? אם ביידן זוכה, מה נתניהו צריך לחשוב למחרת בבוקר? איך הוא מתמודד? או שהוא דווקא יכול להסתדר איתו ולא נראה שינויים דרמטיים כאן? כי בסוף גם ביידן בעד שלום, גם הוא ילך איתנו לצעדים של הסכמים עם מדינות במזרח התיכון. אני שם רגע בצד את הפלסטינים.
נכון מאוד בצלאל, ופה באמת מבחינת ישראל, מבחינת הממשלה, מבחינת נתניהו באופן אישי, זאת שאלת המפתח. עם טראמפ אנחנו יודעים הוא הסתדר מצוין, הגיעו להבנות שלא היו כמוהם בעבר, באמת הנשיא הידידותי ביותר למדינת ישראל, שראה בעיניים הישראליות גם את האינטרסים החיוניים שלנו, את האינטרסים הלאומיים שלנו, והוא הראשון שלמעשה הציב תוכנית, מה שנקרא תוכנית המאה, תוכנית ראשונה שבה באמת יש התחשבות אמיתית בצורכי הביטחון של ישראל, לא רק מס שפתיים כמו שעשו נשיאים קודמים. כמובן, ההכרה שלו בירושלים כבירת ישראל והעברת השגרירות, ההכרה בריבונות ישראל ברמת הגולן, היציאה שלו מההסכם הגרוע עם איראן והמשך לחץ מקסימלי, וכמובן, מה שהוא עשה מבחינת הלחץ על הפלסטינים, למעשה הוא שמט את הקרקע מהווטו הפלסטיני שהיה כאן על כל האזור. כולם חיכו לפלסטינים ולמוצא פיהם, והם לא הסכימו לשום דבר. הם חשבו שהעולם נלחץ על ישראל, בתקופת אובמה זה באמת היה ככה, שישראל תוגש להם על מגש של כסף על ידי העולם, ככה שהם לא צריכים בכלל להתפשר. טראמפ הבין את זה, ולכן הוא שם תוכנית שהיא מאוזנת, וברגע שהם ביטלו אותה, כמו שהם תמיד מבטלים כל דבר, ולא באו להשתתף פה במסע ומתן, אז הוא ידע שהוא יש לו עכשיו את האפשרות ללכת לעולם הערבי, וזה מה שהוא עשה, הביא את השלום עם כל מדינות ערב. זה בזכות מנהיגות שלו, מעבר כמובן ללחץ על איראן. עכשיו, אם הוא ייבחר, המצב יימשך באופן דומה, אין לי ספק. עכשיו השאלה מה קורה עם ביידן. תראה, ביידן, בצלאל, אני מכיר אישית, עוד מהתקופה שהוא היה חבר בכיר בוועדה למדיניות חוץ, בוועדת החוץ של הסנאט. היו הרבה פגישות איתו, והוא בליבו אוהד גדול של ישראל, הוא גם הגדיר את עצמו פעם כציוני.
אבל אתה יודע מי משפיע עליו שמה?
זאת השאלה, מי האנשים באמת שיתבעו את ה... אם זה יהיו אנשים של אובמה, אז יהיה לנו הרבה יותר קשה. יש לו יועץ אחד יהודי שהוא איש מצוין, הכי קרוב אליו אולי, זה טוני בלינקן, שאם הוא יקבל תפקיד בכיר, יהיה לנו הרבה יותר קל. אבל אין ספק, אתה רמזת לזה בצלאל, מבחינת המדיניות האזורית, אין ספק שלדמוקרטים זה אותו אינטרס להביא לכמה שיותר הסכמי שלום בין ישראל למדינות ערב.
ולא הזכרנו את המילה, בדיוק, לא הרחבנו בפלסטינים, למרות שגם שם אני לא מאמין שיקרה משהו, ולא דיברנו מילה על איראן, אבל בוא נחכה לתוצאות לפני שנרחי.
בהחלט, אני הייתי אומר, מבחינת הפלסטינים לא הרבה יקרה, כי הפלסטינים בגלל ההתנהגות השטותית שלהם, מבחינת האינטרסים שלהם, ירדו בסולם העדיפויות העולמי, אז ככה שגם ארצות הברית לא תתייחס אליהם כרגע. איראן זה יהיה מאוד מעניין, אני לא מאמין שביידן, שכבר הודיע שהוא יחזור להסכם עם איראן, לא בטוח שהוא יעשה את זה באופן אוטומטי, כי יש לו הזדמנות עכשיו להציב תנאים לאיראנים לפני שהוא חוזר להסכם.
ולהראות גם כן שהוא עצמאי ופועל נכון ו...
בדיוק.
לא בהכרח להיכנע לדרישות של היותר קיצוניים שם סביבו או בכלל במפלגה הדמוקרטית. דני אילון, החכמנו ונחכים עוד עד הבחירות, אתה צופה בבחירות מכאן או משם?
אני צופה מכאן, אני כבר הוזמנתי לכמה אולפני טלוויזיה, צפו לי לילה לבן, אבל בצלאל כמובן איתך, תמיד אני אשמח לשוחח.
יפה, תודה, תודה. דני, גם כאן בליל הבחירות נעשה שידור ככה ארוך לתוך הלילה. דני אילון, תודה, בוקר טוב, יום טוב.
בוקר טוב, יום טוב.
בוקר טוב. אנחנו עכשיו למנכ"ל המרכז הארצי למקומות הקדושים, הרב יוסף שווינגר, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב ובורך.
מהשטויות העולמיות לדברים הכי רציניים, אנחנו מתקרבים אחר בלילה, היורצת של רחל אימנו עליה, שלום, ואיך זה ייראה השנה?
לצערי הרב זה בקושי ייראה מצד אחד, ומצד שני זה ייראה בצורה אחרת. למעשה אין הילולת רחל אימנו השנה, על פי הוראות משרד הבריאות ומשטרת ישראל, קיבלנו הודעה שאין לאפשר את קיום ההילולה, ולכן בגלל החשש מדוחק והצטופפות והגעה של אנשים בצומתים המובילים, הצטופפויות באוטובוסים וכדומה, קיבלנו הודעה שאין לקיים את ההילולה בהתאם לנסיבות, ולכן אנחנו כמקומות קדושים נתחיל ממחר ב-8 עד השעה 1 בשידור דרשות ושיעורים של רבנים עד לשעה 1. יהיה כמובן מצלמה שתתמקד על מצבתה של רחל אימנו, וזה המעט שאנחנו יכולים לעשות. אני מבין את הכאב, אני מבין את הקושי, אני מבין, אבל מצד שני יש פה את הסיפור של הקורונה, וככה שאין לנו ברירה אלא לפעול בהתאם להוראות ולהנחיות, והכי חשוב שאנשים יישארו בחיים.
כן, זה בהחלט ככה, ולכן צריך לשמור על השנה לעשות זה שונה, אבל אתה יודע, כל התקופה האחרונה, מאז שנפתח קבר רחל ואנחנו בתוך המגבלות עדיין, אנשים ממתינים שם שעות בחוץ.
אני לא יודע אם שעות, אבל אני מקבל את זה, אבל אני רוצה להסביר. לפי ההנחיות שאנחנו פועלים תחתם, אנחנו אמורים להכניס בכל פעם לא יותר מ-40 מתפללים. זאת אומרת, 20 נשים, 20 גברים. תחשוב שכל אחד רוצה כמה כפית לחתילים ולהתפלל, ממילא ייווצר לחץ. אנשים צריכים להבין את זה. זה חל על זה כל הדינים כמו שחלים על בתי הכנסיות, שאסור להיכנס לתוך הציון. ולכן אין לנו ברירה. מה שאנחנו עושים כל הזמן, אנחנו מזרזים את הציבור, מבקשים לצאת את זה, אבל אין מה לעשות. זה לא משהו שכאילו... אנחנו יכולים להכניס, כמו שהיינו רגילים, כל פעם 100, 200,
הרב שווינגר, תגיד מילה אחת, סבלנות, אין ברירה, זו התקופה.
בהחלט, בהחלט, סבלנות. אני מקבל את הדברים, אני יודע שגם לכם יש שידור.
זהו, אנחנו נשדר בעזרת השם מחר בערב שם, מהרחבה שסמוך לקבר רחל, נעביר שידור מרגש בעזרת השם, אתה מוזמן והמאזינים מוזמנים, ובכלל כל היום הזה של י' א' בחשבן, נעסוק סביב רחל אימנו, קבר רחל, התפילות, ההתרגשויות, זה, איך אמרתי לך בשיחה השבוע? יום של כובד ראש לאלה שבאים לשם להתפלל.
כן, בהחלט, אני גם רוצה להתנצל עכשיו, באמת לנצל את הבמה המכובדת שאתם נותנים לנו, להתנצל בפני כל אלה שלפעמים מחכים בתור או בפקק. רחל יודעת מהכל, ואני מבטיח לכם שגם אם לא הגעתם בדיוק עד הציון ממש, התפילות מתקבלות. זה אמר לי אתמול איזה יהודי חשוב מאוד.
חשוב מאוד, חשוב מאוד, ותפילות תמיד עוזרות, בטח ובטח סמוך ונראה לציון עצמו. הרב שווינגר, שיהיה בוקר טוב, בשרות טובות, שהתפילות יתקבלו.
אמן, אמן.
תודה, תודה, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. גם השנה כולנו מתחברים לאמא רחל.
אמא, תבקשי מאבא שיעצור את המגפה.
כל חי ביום שידורים מרגש ועוצמתי לרגל הילולת רחל אמנו עליה השלום. תוכניות מיוחדות, אולפן פתוח ממתחם הציון הקדוש, סיפורי חיזוק ואמונה ותפילת רבים. יחד נזעק ונבקש מאמא רחל שתעלה את תפילתנו לפני כיסא הכבוד. יום שידורים מיוחד החל ממחר בערב, רק כאן בכל חי.
כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה קרקור, רק ב-129,000 שקלים. היום, רוב ככל הכלכלנים מעידים שההשקעה הטובה ביותר היא קרקע. אל תגידו לא ידענו, נצלו את המומנט וחייגו לכוכבית 57-51. מלכה השקעות, כוכבית 57-51.
מאזינים יקרים, האזינו לקריאתו של מרן.
אני מוכרח להגיד לכם דבר...
מתקשרים עכשיו ומצילים את ישיבתו של מרן הנמצאת במצוקה קשה עקב משבר קורונה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. זוכים לקיים את צוואתו של מרן ולקיים את הישיבה הקדושה חזון עובדיה. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
יוצאים מהסגר בחוכמה ומקבלים החלטה חכמה. רכב קונים רק באלדן. עכשיו באלדן, רכבים מ-20,000 שקלים ו-3 שנות אחריות. מקדמה נוחה, אשראי אטרקטיבי, טריידין אמרה עתידי וגם מחירת רכב עד הבית. פרטים באתר או בכוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
לנופש בבית מלון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה, צרו קשר עם הסניף.
עינית, עינית, רואים.
עינית מאחלת בריאות לכל עם ישראל.
שמעתם על הטרגדיה של משפחת ולצ'יין? הרב פנחס ולצ'יין מירוחם נפטר והשאיר 7 יתומים רכים בביתו, מתוכם תינוקת בת 5 חודשים, וזאת אחר שחוו שכול בפטירת בנם לפני זמן מה. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר.
שלום לכם ולכולכם, כאן דקה הרי התחזית.
לפי כל הסימנים הביומטריים והמשקעים הגיאומטריים, מתישהו הקיץ ייגמר ויגיע
חורף!
שקע, תקע, אין צורך לחשוש מהחורף. אנחנו בחברת החשמל נערכים לקראתו. שוטפים מבדדים, גוזמים עצים ומגייסים צוותי גיבוי. ואתם, התריעו מפני עצים הקרובים לחוטי החשמל. דאגו לחיזוק דודים, עדניות וכל מה שעלול לעוף ברוח חזקה. והכינו אמצעי חימום תקינים. כך יהיה לנו חורף בטוח ונעים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:49, הבטחנו לעסוק עוד בנושא החינוך. חיים ולדר, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתה מכיר את המציאות, כמו כל הורה ומורה, מה עושים?
קודם כל, אני אגיד לך משהו. מי אמר שצריך לעשות? לפעמים מה שאתה שומע.
המציאות היא לא פשוטה. הילדים מחוץ למערכת הזו ומחוץ למסגרת. יודע מה? מחוץ למסגרת יותר מדי זמן. ויש מה שאתה מזלזל מהמציאות.
חלילה, ממש לא. אבל אתה יודע ששמיר בזמנו שבאו אליו ואמרו לו, יש טרור, אנשים דוקרים. ממש, אנשים נדקרים, היה זה פעם בחודש איזה מישהו היה נדקר ונפצע או אפילו, ואז הייתה אחת בשם אלנה רפ מבת ים שנרצחה, ואז כולם אמרו, אין, אי אפשר יותר להמשיך, צריך שינוי. ואז הביאו את רבין, ואז מה שקרה, שבמקום שידקרו 2 בחודש, אז 20 ביום התפוצצו. לפעמים שינוי עושה רע, זה מה שאני מנסה להגיד. אני אסביר.
אני רוצה לצרף לשיחה שלנו, ואין לנו הרבה זמן, את מרדכי בלוי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב מורך לך ולמי שנמצא שם על הקמי, זה רב חיים?
כן.
רב חיים, הצדיק. טוב, רב חיים תמשיך.
מה שאני מנסה להגיד זה, קודם כל באמת צריך להכיר במצב שיש, אני לא מכחיש את המצב. המצב הוא הקורונה, עוד לפני הקורונה. קודם כל יש לנו, נכנס לנו מודרנה, נכנס לנו את כל המסכים. הדברים האלה באמת משפיעים על הנוער, עוד לפני הקורונה. הקורונה עוד עצרה, גרמה משהו יותר גרוע שהחומות של הישיבות, בגלל היעדר נוכחות בחלק מהישיבות שאי אפשר להגיע, וחלק מהבחורים לא יכולים, יש נשירה הרבה יותר גדולה. מה עושים? האם אנחנו נשנה את החינוך? לא, החינוך יישאר כי הוא היה נכון. ואני חייב לומר שכמות הנושרים, למרות הכל, אם כך בשנות ה-40-50, שאבא שלי היה צעיר, 80% מהכיתה שלו נהיו חילונים. זאת אומרת, חייבים להבין שהיום...
כן, הרקע היה אחר, הסיבות אחרות, הנסיבות אחרות, והאווירה בחוץ הייתה כזו שמזמינה צעירים, גם המצב הכלכלי השפיע. פה אנחנו במצב אחר, שהילדים בבית, הנערים בבית, הרב בלוי. מה צריך לטמון את הראש בחול ולהגיד שהזמן יעבור?
נו לי לקלקל לכם את ההצגה. רבותיי, אני בקשר כמעט על בסיס יומי עם לב שומע, עם 360 שחיים מכיר מבני ברק, עם נני גרוסבוים מקידום נוער בירושלים,
שעושה עבודה נפלאה בירושלים, עם יוזמות חדשות וחדשניות. כן,
כולם עושים עבודה נפלאה. אין דרמה, אין דרמה, בואו, יש בעיה, אבל אין דרמה, בואו, אין הידרדרות ואין נשירה בכמויות ואחוזים, בואו, זה טוב לכותרת בעיתון ידיעות אחרונות או בביילד.
אני אגיד לך איפה הנקודה המשמעותית בסיפור הזה. שנייה, רגע, שנייה, משפט אחד, הנקודה המשמעותית בסיפור הזה, אנחנו מדברים בזהירות כמובן, מאזינים לרדיו גם הצעירים, צריך מאוד לדבר בזהירות, הדברים האלה הם תהליכים. אתה לא רואה את זה היום, אתה עלול לראות את זה בהמשך.
יפה מאוד אמרת. קודם כל אנחנו 10 ימים מתחילת הזמן, רוב הישיבות נפתחו, גדולות וקטנות. אנחנו יודעים את זה, קפסולות, מתווה, ככה או אחרת. דבר שני, נכון, יש איזה שהם בעיות. אני שמענו מקודם שיחה שמזר אתמול מרם ראש הישיבה רב גרשני אדלשטיין, להנהלת חינוך עצמאי, למורי ומורות בחינוך עצמאי. הוא מבקש דבר אחד, ובזה אני חושב שזו הנקודה. קשר אישי. רבו איתי, קשר אישי. צריך לדעת, רעייתי בפיקוח.
אני אצטט רגע משפט אחד מהדברים שהוא אמר, וגם זה יוצא הבוקר במכתב של מנכ"ל החינוך העצמאי לכל המנהלים והמנהלות. במצב שזה שיש לנו, אומר מרנו, שהישיבה חשוב מאוד בשביל החינוך של הילדים, שיהיה קשר של הילדים עם המלמדים, המורים, עם המורות, קשר אישי, קשר ידידותי, שמתעניינים, שירגישו להם, שירגישו שיש להם ידיד שחושב עליהם.
חיים, התור שלי, אני תרמור גם. עוד מילה אחת.
חיים מציית כתלמיד בפני רבו, כן.
יפה, יש לו מצפיק במות ומיקרופונים. עכשיו ככה.
רגע, אני חייב פה להרוס את החיים. היית אומר מראש, לא היינו מביאים את חיים. בוא תעשה את זה קצר שגם חיים
יספיק. כן, אני מיד. מילה אחת אני אגיד. למידה לרחוק, הרעייתי אומרת, זה רחוק מלמידה. זה לא למידה. אז ממילא, אם אבל בונים את הקשר האישי, והמורה, המלמד, מתקשר, המגיד שיעור, הראשי והמשגיע, לכל תלמיד ותלמיד, ואני יודע שזה לא קל, לפעמים זה 10 תלמידים, אחרי זה יותר קל להתחבר. זה הצורך השעה וזה חובתנו כרגע. וגם מילה טובה, בוא, אני אצלי במניין פה למטה, רואה את הבחורים, תמיד אני נותן להם עליות, אני נותן להם חיוך, אני מתחבר איתם, צחבק.
טוב, בוא ניתן לחיים, כי הזמן מתקצר.
אני אומר הכי קצר, אני די מסכים עם מוסקר, הדבר אחד, יש דרמה, כן, אני לא אכחיש שיש איזו בעיה, אבל מה שניסיתי לומר, שאין לנו מה לעשות מלבד מה שהוא אמר עכשיו הרב לוי ואמר רב גרשן, שצריך להתחבר, לקחת את זה כמו בין הזמנים, לקחת את זה בצורה שאנחנו נמצאים במקום שנכפה עלינו, כמו שילד חולה, אתה לא הולך לחוס עליו, אתה לא הולך להתעצבן עליו, אתה לא הולך לריב איתו, אנחנו צריכים להכיר בזה, ופשוט להקפיא, להשתדל לא להזיק. זה מה שאני אומר, יש דרמה, אבל אין לנו שינוי בלחשוב, חשיבה מחדש, שום דבר נכפה עלינו. להיות חכמים, להיות חכמים בזמן הזה.
עוד מילה אחד, הורים שמרגישים שיש לאחד הבנים או הבנות שלהם מתוקה, יש טלפונים גם בדי שיש שם מוקד.
יש לי מי להתייעץ, אבל אתה יודע, הציע לי ראש ישיבה אחד שדיברתי איתו השבוע שעבר, אמר לי, יש כל כך הרבה אברכים שמחפשים לעסוק בקירוב, בללמוד עם צעירים, קירוב קרובים וקירוב רחוקים, שפשוט אברכים יפקחו עיניים מה קורה סביבם, שכנים, בני השכנים, להציע להם ללמוד, לפעמים לילד קל יותר ללמוד עם מישהו אחר שהוא לא אבא שלו, לילדה יותר קל ללמוד עם מישהי אחרת שהיא לא האמא שלה, וזה לאברכים ואברכיות כאחד, לכולם פשוט לפקוח עיניים, כמו שאנחנו יודעים לפקוח עיניים בענייני חסד ועזרה לזולת ומצרכים למי שצריך, אנשים בבידוד, הכל גם בנושא החינוכי, לקרב, לחבק, ללמוד, להציע ללמוד, בוא נלמד פה קצת, שם קצת, זה ייתן לבחורים, לבחורות, לבנים, לבנות, לצעירים, לכולם, התחושה שמישהו אכפת לו.
יש לציבור שלנו חוסן רוחני ענק, ענק, ענק. גם זה צריך להגיד.
זה הכי חשוב שישאר וישאר.
בשתי מילים, כמו שאמר רב גרשן, בכבוד ובידידות. ככה לדבר עם הילדים.
ולהתפלל, ולהתפלל שנגיע סוף סוף בעזרת השם לסדרה.
בעזרת השם. הרב בלוי והרב אלדר, עשיתם את זה בצורה ממצה וקצרה. תודה רבה, שיהיו בשורות טובות.
תודה.
ובאמת, שימו לב לילדים שלכם ולילדים של השכנים, כי לפעמים אנחנו לא שמים לב לשינויים כאלה ואחרים אצל הילדים שלנו. נטבע הדברים, כמו שלא רואים שפתאום הם גבהו, גם לא רואים שמשהו השתנה. אז תסתכלו, תביטו, וגם כשמשתנים לטובה, להעיר תמיד מילה טובה, זה תמיד טוב, וגם להביט מסביבנו, שכנים, ילדים אחרים, לתת מילה טובה, לקרב, וזה תמיד משפיע. אי אפשר לדעת כמה מילה טובה יכולה להשפיע על הילד שלנו ולילד של השכן והילד של החבר, וזה זהה גם בבנים גם בבנות, תמיד מילה טובה ולעודד ולהתעניין. הלוואי וכולנו נזכה והתקופה הזו תביא אותנו למקום יותר טוב, למצב יותר טוב, שיהיה בשורות טובות. תודה לצוות שלנו, תודה לכם שהייתם איתנו, נשתמע מחר, בוקר טוב.
חזרנו לשגרה וזה הזמן להשתיל שיניים. איילון עומדת בכל תקני משרד הבריאות. לאיילון מגיעים מכל הארץ. איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
קרקע להשקעה בפרדסחן הקרקור רק ב-129,000 שקלים, ורק במלכה השקעות. חייגו עכשיו ועשו את עסקת חייכם. כוכבית 57-51.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
שמעון, יוסי, רותי, חני, תתארגנו. אני מתקשרת לטייק מי, שתי דקות והמונית פה.
טייק מי שלום, אנו מחברים אותך לנהג הקרוב אליך. למונית, הקישו אחת, לשליחות, הקישו שתיים.
כוכבית 6316, מערכת הזמנת המוניות הגדולה בישראל. מתקשרים מהטלפון הכשר והמונית כבר בדרך. טייק מי, כוכבית 6316, חברה שומרת שבת.
חזרנו לשגרה וזה הזמן להשתיל שיניים. איילון עומדת בכל תקני משרד הבריאות. לאיילון מגיעים מכל הארץ. איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
שלום, כאן ראש העיר ירושלים, משה לאון. בזכותכם, מגמת הירידה בתחלואה בעיר נמשכת. ואנו למדים מכך כי בתקופת החגים הקפדתם לשמור על הכללים. בימים אלה, אנו חוזרים בזהירות ובאחריות לשגרה. ועל מנת שנצליח ונשמור על ההישג, אני קורא לכם, אל תהיו שאננים. המשיכו להיבדק. מתחמי הבדיקות בכל העיר פתוחים למענכם ללא צורך בהפניה. הבדיקות מסייעות לנו להילחם בנגיף ולהציל חיים. רק יחד ננצח.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
שמעתם על הטרגדיה של משפחת שיף? הרב שיף נפטר והשאיר שבעה יתומים רכים בביתו חודש אחרי שהסבא והסבתא נפטרו ביום אחד מהקורונה. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב, באולפן אריאל שרפר. יושב ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת מרגי משס התייחס